מוצא שחיים מנחם תוקר, לא הולכים לישון עד אור הבוקר.
רדיו קול חי, מוצ"ש חי, למי שצופה אני מסכה של מוצ"ש חי, וגם המארח שלי כאן עם המסכה, מוצ"ש חי מנחם טוקר. אני נמצא בבית של שר החסד של מדינת ישראל, בלי שום ספק, אנחנו לובשים אפודים כתומים, וקוראים לו אלי ביר. אלי, שלום, שבוע טוב.
שבוע טוב.
מה שלומך? אח, מרפקים, מה שלומך? הכל בסדר?
ברוך השם, ברוך השם.
אתה לא צריך מסכה, היה אחת בקורונה.
היה לי, אבל רק כדי שהציבור ידע כמה זה חשוב, אני לובש.
אז בוא נוריד את זה. הנה, הורדנו את זה.
אוקיי.
אנחנו לבד כאן, הצלמים ככה לקחו שני מטרים. אנחנו בשידור מעניין, מוצ"ש חי, תשעת הימים, בימים שבו, בהם אנחנו מצווים באהבת חינם. ימים שבאמת, ימים קשים. למישהו אמר לי השבת שכל הדברים הקשים שעם ישראל בשנים האלה, היו בימים האלה. השואה התחילה, ליל הבדולח התחיל בימים האלה. אינקוויזיציה התחיל בבין המצרים. גוש קטיף היה בבין המצרים. זו תקופה קשה, תשמע, חורבן בית, ומה שצריך לעשות זה לאהוב אחד את השני. ואתם עושים את זה כל כך הרבה שנים, אלי ביר, נשיא ומייסד ארגון איחוד הצלה, אז תודה רבה שאתה מארח אותי הלילה.
תודה רבה, כיף להיות אצלך תמיד, במיוחד בימים האלה שחסד, אנחנו חיים על חסד. כל עם ישראל התקיים במשך כל שנות הדורות, מאז שיצאנו ממצרים, עם ישראל באמת התקיים על חסד, והשבוע במיוחד של תשעה באב, אנחנו מקווים מאוד שלא יהיה לנו תשעה באב, כמו שאומרים, אנחנו מתפללים לביאת המשיח, שבעזרת השם יהיה גאולה, אבל אנחנו סובלים מאוד, ואני חושב שהחסד זה הדבר שצריך לבנות עליו הכי הרבה, כדי להיפטר מהדבר הזה.
ואני רוצה היום לעשות מסע, אני רוצה שהמאזינים בבית, כולם מכירים את איחוד הצלה, כולם התנדבו, כולם זכו לקבל עזרה וסיוע שלכם, אבל אני רוצה שתעשה איתי מסע מההתחלה, שנינו ילדים בית וגנים, ירושלים, אני משחק כדורגל, ואתה חולם להציל חיים, אז תחזיר אותי בתחנות האלה מהרגע הראשון, איך חלמת, מה עשית, זה תקופות אחרות לגמרי.
למדנו ביחד באותה חיידר.
נכון. היית יותר טוב ממני אבל.
לא. אבל על זה אני מתווכח. למדנו והיו לנו הורים טובים, אני זוכר את ההורים שלך, אתה בטח את שלי.
בטח, הרב אליעזר. הרב גבריאל, ברור.
וגדלנו ביחד בבית וגן, ולצערי הפיגוע הראשון שהיה בארץ באוטובוס, פיגוע פיצוץ של אוטובוס, היה בבית וגן בחור הפסגה ב-1978. הרבה משפחות שאתה מכיר, גוטל ביניהם, מלא אנשים אחרים, נהרגו שם ונפצעו, ואני הייתי קרוב מאוד לאיפה שהפיגוע קרה.
בן כמה היית?
הייתי בן 5 ומשהו, כמעט 6. זה היה פיגוע שהשפיע על כל השכונה, אבל במיוחד מי שהיה קרוב לאזור הזה, לא היה דבר אז כמו היום שכל אדם יודע מה זה, כל ילד יודע מה זה. השפיע עליי מאוד האימפקט של הפיגוע הזה. וגדלתי עם הרצון, כל השנים האלה חשבתי, יום אחד אני רוצה להיות, לעזור לאנשים, אני רוצה להיות נהג אמבולנס, אני רוצה להיות רופא, אני רוצה להיות מישהו שמציל חיים. ואני זוכר אדם זקן ששכב על הרחוב, ברחוב הפסגה, וצעק לעזרה. אני בתור ילד לא יכלתי לעזור לו. אבל גדלתי עם הרצון הזה שיום אחד אני אעזור לאנשים.
שתוכל היית לעזור לאדם כמו שאותו זקן.
כן, ואז בגיל 15, פתאום ראיתי איזה שלט בבית וגן, בוא ללמוד עזרה ראשונה. זה היה בין הזמנים. מיד אחרי תשעה באב, נרשמתי לקורס הזה, קורס 44 שעות, ואז הלכתי להתנדב באמבולנס. וזה היום הכי מאושר שהיה לי בתו תקופה, אמרת עצמי, oh, אני הולך להגשים את החלום הזה להציל מישהו. והייתי באמבולנס, והנהג אמבולנס מסיע את האנשים, את הצוות, אני הייתי חלק מהצוות מאחורה, הייתי צעיר אמנם, אבל ידעתי את הבסיס, והגענו לאירועים קשים. אני זוכר אירועים מאוד קשים, איזו אישה אחת שהיה לה התקף לב, והגענו אליה, וביצענו אחיה ואת כל מה שהיינו צריכים, ולצערנו, אחרי קצת זמן, הגיע עוד אמבולנס עם רופא בפנים, וקבע מוות לאותה אישה. זה היה מאוד קשה לי לראות את הדבר הזה, ולא הבנתי למה לא הצלחנו להציל את האישה הזאת. וזה קרה עוד פעם ועוד פעם, ואז היה פיגוע קשה בחוב יפו, שהיינו בין הראשונים, עם האמבולנס בין הראשונים, לקחנו לו הרבה זמן להגיע, והיה שם פיגוע קשה של מישהו שדקר אנשים בתחנת אוטובוס מול הדואר. ועוד פעם, הסתיים במוות, וזה חזר על עצמו הרבה פעמים. אחרי קצת זמן שמתי לב שאנחנו מגיעים לאירוע תמיד כמה שניות או כמה דקות מדי מאוחר.
זאת אומרת, מגיעים במצב שאם הייתם מגיעים יותר מוקדם, הייתם יכולים להציל פשוט חיים.
ללא ספק חלק מהאנשים האלה, לא את כולם, אבל חלק מאותם אנשים היינו יכולים להציל. ואז היה אירוע קשה ששינה את חיי, ילד בן 7, שנחנק בזמן...
בן כמה אתה בשלב הזה?
16.5.
אוקיי, ילד בן 7.
הייתי מתעדב הרבה, והייתי אז לומד בישיבה, הייתי מתעדב.
זה באותו השנה שאתה למדת את עזרה ראשונה בעצם, שראית את המורה.
שנה וחצי אחרי, התחלתי בגיל 15, פחות או יותר, ושנה ומשהו אחרי, אני מקבל אירוע, אנחנו יצאנו מבית חולים הר הצופים, מהאמבולנס, ופתאום מקבלים אירוע על ילד נחנק, בבית וגן, שכונה בבית וגן. נסענו למרחק ארוך, זה היה מרחק גיאוגרפי, מאוד רחוק מאיפה שהיינו, וגם היו הרבה פקקים. זה היה, היינו צריכים לעבור את כל העיר בעצם. כשהגענו זה היה מעל 20 דקות שלקחנו להגיע, והאימא צרכה שם, והנהג אמבולנס בכה בזמן הנסיעה, כי ידענו כבר מה נמצא במקום. והתחלנו לבצע חייה על אותו ילד ששכב על הרצפה, כחול כולו וכבר קר, ופתאום רופא שעבר באזור רץ למעלה לעזור לנו. וכשהוא נכנס לדירה הוא ראה את המצב, הוא התחיל לטפל ולעזור, והוא אמר אני רופא במיון, ואחרי כמה דקות הוא אומר אין מה לעשות, הילד הזה כבר לא חי.
באמת.
זה היה הרגע הכי קשה בחיים שלי. ראיתי ילד בן 7 ששניות לפני זה היה חי. אבל חיכו לנו שנציל אותו, ועד שהגענו כבר לא היה חי.
כי הגעתם באמבולנס.
הבנתי שאמבולנסים זה דבר חשוב, אבל קשה להציל איתו חיים. וצריך משהו מעבר לאמבולנס. לא הבנתי למה אותו רופא שגר רחוב ליד, לא ידע על האירוע הזה. אף אחד לא הודיע לו שיש ילד נחנק, הוא גם לא היה לו אפשרות לדעת. ואם היו מודיעים לו, הוא היה בטוח רץ להציל אותו. כי יש אהבת ישראל עמוקה בארץ הזאת, אבל אנשים לא יודעים מה קורה מסביבם.
זה לא רק העניין של האופנוע, אלא גם של המוקד מידע הזה שהוא לא דווח, נכון?
בדיוק. אתה, למשל, אם אתה עכשיו לובש אפוד, אבל אם היית עכשיו חובש או פרמדיק, ואתה יושב בבית עכשיו ולומד גמרא עם הבן שלך, ופתאום אתה מקבל אירוע ששכן שלך נחנק והזמינו אמבולנס, לאמבולנס לוקח זמן להגיע אליך, לשכן הזה. אתה תוך דקה שם. זה הרשת הזה, ושם פתאום אמר המוחי, בוא נקים רשת. שכל אירוע נגיע בזמן, לא מעבר לזמן. כי כל שנייה קובעת פה, ואי אפשר להחזיר את זה אחורה. אנשים נחנקים, אתה לא יכול לעשות כמו, הזמן את הפיצה הגיע מאוחר, אז אתה מכניס את הפיצה למיקרוגל. אין דבר כזה, במוח יש נזק מוחי, זה תמידי, זה לא חוזר על עצמו. ואז בעצם, על הרעיון להתחיל להריץ את האנשים, הבעיה היא שלא ידענו על אירועים שקורים מסביבנו.
למה?
כשבאתי למדה עם הרעיון הזה אז, בזמנו, וזה היה, נדבר על לפני כמעט 130 שנה. מדה לא אהב בדיוק את הרעיון הזה שירוצו מתנדבים, זה לא היה דבר פופולרי אז, זה היו כמה מתנדבים חרדים במדה, שהיו רצים פה ושם באופן פיראטי. אבל באתי באופן רציני, יש אירוע, תזניקו את האנשים מסביב. ואז החלטנו לקנות סקנרים.
עצמאי.
עצמאית, כל אחד קנה לעצמו סקנר. לי היה כסף מהבר מצווה שלי שעוד לא השתמשתי בו, כי הייתי עסוק כל היום באמבולנסים. אז לא קניתי את זה עצמי פיירמן, ולא קניתי את זה עצמי מי שזוכר את הפיירמן של פעם.
הם זה גיימבוי.
גיימבוי, אבל אפילו לא גיימבוי, אני זאתם מזה. אבל אמרתי לעצמי, אני חייב לקנות משהו שייתן לי את המידע, ואז קנינו באמריקה, היה רדיו שק.
כן.
שכבר לא קיים. הם היו מוכרים מכשירי קשר שאפשר להזין.
לשמוע למשטרה, אתה זוכר?
כך התחלנו באופן מחתרתי. ממש באופן
מה, לשמוע, יש קריאה, ומה, נכנסים בעצם לרשת הקשר של מדה?
נכנסים לרשת של הקשר למדה.
שומעים שיש ברחוב עוזיאל 17 ילד הזה, תשים אליו קודם.
תשים אליו, רצים, מייצבים את המצב, מצילים אותו. אני זוכר את הקריאה הראשונה שאני קיבלתי בתור נער, ליד, אני, אבא שלי היה לו חנות ספרים ברחוב פסגר 50. מול החנות של אבא שלי היה מגדניה של פשקוס.
פשקוס, זכרו
לברכה. עקיבא פשקוס, זיכרונו לברכה, הסיבה שהוא הצטרף אז להצלה, זה היה בגלל האירוע הזה.
מה קרה?
היה אדם נדרס, אדם מבוגר שנדרס ברחוב הפסגה, ורכב פגע בו, הבן ירד לו דם בכל הגוף, אף אחד לא יודע מה לעשות. אני שמעתי את האירוע, כשהייתי בחנות של אבא שלי, שמעתי את ההודעה שמודיעים לאמבולנס, צא לרחוב הפסגה, לאירוע של דריסה. וכשהגעתי למקום, לקח לי 25 שניות, 30 שניות, מצאתי את הבן אדם על הרצפה, כולו מסביבו, כולל עקיבא פשקוס. לא יודע מה לעשות. ואני רצתי, אז בבית וגן היה, אני עקיבא פולק ועוד איזה אחד או שתיים, שהיינו בעלי ידע. ואני הגעתי, כולם זזו הצידה, ואני התחלתי לטפל. אני זוכר, ראיתי דימום מסיבי מהצוואר פה. לא היה לי אפילו תחבושת, לא היה לי כלום. הורדתי את הכיפה שלי מהראש, ככה, קיפלתי אותו, היה לי כיפה
גדולה יותר.
ועצרתי את הדימום עם הכיפה שלו. ודחפתי פנימה, וחיכיתי הרבה זמן לאמבולנס. הגיע האמבולנס סוף סוף, לקחתי לו לבית חולים, והייתי בטוח שהוא לא ינצל לבן אדם הזה.
זאת אומרת, אתה הצלת אותו בה.
יומיים אחרי זה קיבלתי טלפון, אומרים לי, אתה אלי ביר? אמרתי לו, כן. אומר לי, אבא שלי טופל על ידך ברחוב הפסגה. אמרתי לו, הייתי בטוח, דבר הבא, הוא אומר לי, הלוויה מחר, היום. הוא אומר לי, אבא שלי קם הבוקר בהדסה עין כרם, הוא עדיין חלש מאוד, אבל הוא רוצה להודות לך על זה שהצלת את החיים שלו.
וואו.
זה היה הרגע הכי מרומם שלי ומשמעותי. וכשהלכתי לבית חולים, שכב בן אדם הזה במיטה שלו, היה משפחה מסביבו, ואני נכנס לחדר ואומר לי, בואי נהילד, אני רוצה לתת לך חיבוק. הייתי צעיר, שמנמן כזה, אם אתה זוכר. הוא נתן לי חיבוק מדהים, היה שם כל המשפחה, ואז כשהוא הוריד את היד ממני, ראיתי שהיה לו מספר פה על היד.
די, של השואה, ניצול שואה.
ואני פעם ראשונה שאני פתאום מקבל חיבוק מניצול שואה. לא היה לי במשפחה אף אחד ניצולי שואה.
זאת אומרת, אתה הצלת ניצול שואה בעצם.
הצלתי ניצול שואה, וזה הדבר ששינה את החיים שלי. שינה את החיים שלי לעד. ברגע שראיתי כמה קל זה להציל חיים, אתה רק צריך ללחוץ בנקודה הנכונה.
ולהיות אמיץ.
ולהיות אמיץ, ולדעת מה לעשות, ולדעת בזמן על אירוע, זה הכי חשוב. שאם אתה מפספס 10 שניות, זה יכול להיות מדי מאוחר. ואז ראיתי כמה קל זה, אמרתי, אם אני הצלתי בן אדם אחד, אני יכול להציל עוד. ואז נכנס פרופסור אבי ריפקין, אז הוא היה, אני חושב, דוקטור.
בזכור מנחם הוא היה, לא משהו?
אבי ריפקין לא, מהדסה, הוא היה אחראי על הטראומה, הוא בנה את הטראומה. ואבי ריפקין נכנס והוא מסתכל על אתה הילד שהצלת את החיים. אמרתי, כן, הוא אומר לי, אני רוצה לך שתי דברים. קודם כל, שתדע לך שהוא היה על תרופות, שקוראים לזה קומדין, שזה בעצם מדלל דם, מדללות דם. אם לא היית עוצר לו את הדיבום, הוא היה מת. דבר שני, פעם באה אל תשתמש בכיפה שלך. משם הגיע הרעיון של התחבושות, והתיקים, והאופנועים, וכל שאר הדברים.
רגע, ואז בעצם בתקופה הזאת פנית למדה, ואתה אומר להם, חבר'ה, אני רוצה להקים, אם אני מבין נכון, גוף בתוככם שייתן לנו את האפשרות להתחבר ולשמוע ולהגיע ראשון למקרים וזהו, והם אומרים לך לא? בעצם אם אני מתרגם את זה.
היו אנשים נהדרים בתקופה של אז, חיים ויגוליק, שהוא היה אדם נחמד מאוד, ואדם קשה, אדם נחמד, וחיים ויגוליק ואחרים, בירושלים אני מדבר, בהתחלה לא הבינו, אחרי זה התחילו להבין, רגע, החבר'ה האלה באים, עוזרים לנו, למה לא? ואז התחלנו לגדול.
יחד איתם?
איתם, בתוך חיים.
שלוחה שלהם כאילו?
כמו שלוחה שלהם.
וקראתם לעצמכם הצולה?
הצולה ירושלים.
אוקיי.
ואז נפתח בעוד מקומות, והיו גם, במקביל גם נפתחו עוד מקומות בכלל, בבני ברק, מוטי ברזילאי, את
הראשר.
היו כל מיני אנשים שעזרו לפתוח כל מיני ארגונים בכל הארץ. ובסופו של דבר הארגון גדל, הארגונים גדלו בכל הארץ, ממש. ואז ב-2016 היה את השינוי הגדול.
שזה מה?
מלחמת לבנון השנייה, כשבעצם מלחמת לבנון השנייה שינה את פני הארגון שלנו, וראינו כמה זה חשוב להתאחד. כמה זה חשוב שאנחנו כל העם ישראל מחוברים, כי בעצם מה קרה?
אבל איחוד הצולה לא התחיל ב-16.
לא, זה התחיל בירושלים, ואז גדל לכפר חב"ד, ולעוד אזורים, וזה
כאילו לדעת. כאילו, התחלת לגבש את הסניפים, לאחד סניפים.
הסניפים, הרבה מהם היו נפרדים לגמרי.
כן.
אני זוכר כשמוטי ברזילאי התחיל, הוא היה אדם מקסים מאוד, עד היום הוא מתנדב, היה קצת מתחים בין ירושלים לבני ברק, ועוד מקומות, וזה. ואז ב-2006 ראיתי שהטיל לא מבדיל בין סניף תל אביב, או סניף חיפה, או סניף זה, הוא רוצה להרוג את כולנו, הוא רוצה להרוג, החיזבאללה. ואז קראנו לפגישה עם כולם, ובעצם עשינו זה לקח הרבה זמן, כמעט 12 שעות פגישה, בתוך מקלט בחדרה, ובעצם עשינו שם אחדות של כל הסניפים בארץ, של כולם, והחלטנו שאיחוד הצלה יהיה בכל מקום פרוס. אחד מהדברים הטובים שאז הגענו להחלטה, שחייבים בעצם להקים ארגון נפרד, כי אחד מהדברים שמאוד הפריע לנו העניין של התשלום על האמבולנסים.
שזה אומר שאנשים שמשתמשים בארץ צריכים לשלם, זה מה שבא...
כן. ואנחנו רצינו שמישהו שצדקוק לעזרה בארץ לא יצטרך לחשוב אם זה עולה לו כסף או לא עולה לו כסף. בעצם, כשבנם מבקש עזרה לאמבולנס, היום אתה צריך אמבולנס, פינוי לאמבולנס.
800 שקל או משהו, לא?
תלוי באיזה שעות ביום, תלוי איזה אמבולנס, תלוי זה, אני לא דוחה את הבחירים היום, אבל זה יכול לעלות מאות שקלים, ולפעמים בקופת חולים לא משלם את זה חזרה, רק אם יש אשפוז.
ואחרי כמה חודשים, יותר הוכחות וכאלה.
זה כל מיני דברים שהיו הרבה בעיות, אז, בתקופה של אז, גם הוצאה לפועל נגד אנשים. החלטנו שאחד מהדברים שאנחנו רוצים לעשות, זה ארגון כולו התנדבות, כולו חסד ובחינם.
ולא קיבלתם גם בזמן הזה, גם היה איזו תקופה שלא קיבלתם אינפורמציה ממדע, הם קלטו כנראה שאתם נהיים יותר מדי גדולים, ככה אני בפרשן זה כעיתונאי, שאתם נהיים גדולים ונכנסים, יכול להיות שהם יגידו, חבר'ה לא מקצועי נכנסים לנו רגליים, כל מיני דברים שיכולים להגיד כאלה ואחרים, אבל שורה תחתונה היה איזה משבר, וזה בא על חשבון אנשים לא רוצה להגיד מתו, אבל אפילו יכלו למות בגלל דברים כאלה, נכון? הם עצרו לכם מידע אינפורמציה, והחלטת את שמה אין ברירה, אני חייב לעשות את זה לבד.
היה בעיה מאוד מאוד קשה, כי בעצם היינו חברות מאוד טובה עם מדע, ואני חושב שמדע הוא ארגון חשוב מאוד, מאוד חשוב, אבל חשוב שיהיה עוד נספח, למלות את
הם לא יכולים הכל לעשות בעצם.
אי אפשר לעשות הכל. אין ארגון בעולם שיכול לעשות הכל. מי שאומר שהוא עושה הכל, הוא עושה הכל בצורה בינונית. אין דבר לעשות הכל. ובא ארגון איחוד הצלה ואמר לעצמו, אני תופס את הנישה של בין הרגע שקורה אירוע עד שמגיע אמבולנס, ומה קרה? בעצם אדם אמר, אוקיי, זה כולם אנשים שמתקשרים אליי, הם בעצם לקוחות שלי. ואני לא מעביר את המידע לאיחוד הצלה.
למרות שזה בעצם הדקה, 2-3 דקה עד שאמבולנס מגיע, זה קריטי.
זה קריטי ביותר, זה אי אפשר אפילו לחשוש שהדברים, שהדקות האלה לא יזיקו. זה ללא ספק מזיק. וגם יכול להרוג אנשים, אז אנחנו בעצם טענו שהמידע הזה של הצלת חיים שייך לכולם. בעצם אם מחר אתה, מנחם, תחליט לפתוח עוד איחוד הצלה, עוד ארגון הצלה, לא משנה מה, גם לך מגיע את האירוע, אם אתה עומד בסטנדרטים כמובן. ברוך השם, היום...
מה הייתה הטענה שלהם בעצם?
שהם הארגון הלאומי. הם הארגון שלפני 70 ומשהו שנה מדינת ישראל קבעה שיש חוק שיש להם בלעדיות פחות או יותר. לא פחות או יותר, בעצם בלעדיות, כמו מונופול.
אבל הם רואים שאתם רק עוזרים להם ולא לוקחים להם עבודה.
בסופו של דבר...
וזה לא, שזה לא כסף פה.
בסופו של דבר יש חברות מאוד עמוקה בין האנשים של מדע ולאנשים של איחוד הצלה. אנחנו חברים, אוהבים אחד את השני, ואני תמיד מחבר בין האנשים, אני חושב שזה חשוב שלא יהיה מתחים, אבל מדע, הנהלה של מדע לא ראו את זה ככה. הם לא ראו את זה ככה, הם ראו בעצם שאנחנו נוקסים במונופול שלהם. תחשוב לעצמך שהיה רק קופת חולים אחת בארץ. או רק בית חולים אחד בירושלים. אני בטוח שיש בית חולים שחושב שלא צריך את הבית חולים השני.
בסדר, אבל פה זה יותר חזק אפילו, כי פה בית חולים, ועוד בית חולים זה לא אותו בית חולים, אתם עושים משהו אחד והם עושים משהו שני.
נכון, ובעצם זה הטענה שלנו.
זה כמו בית חולים לחולי נפש או בית חולים לחולי סרטן, זה דברים אחרים.
למעשה זה הייתה הטענה שלנו, ולכן הצלחנו בטענה הזאת, ולכן הצלחנו גם לשכנע את הרשויות שבעצם ייתנו לנו הכרה. אנחנו היום מוכרים כגוף ההצלה השני במדינת ישראל, גם על ידי המשרד לביטחון פנים, ובעצם היום מד"א מעביר את המידע אלינו באופן כמעט שוטף. יש לנו גם מוקד שלנו, המוקד המוניטרי שלנו, 1221, שאנשים יכולים להתקשר לכל אירוע שהם רוצים, עזרה, לקבל הכוונה וכו' וכו'. אנחנו, גם יש לנו 6,000 מתנדבים היום. זה צבא של קידוש השם. צבא של קידוש השם. ואנשים האלה עוזרים לכמעט 2,000 אנשים ביום, בכל רחבי הארץ, לא רק יהודים, גם אנשים לא יהודים, דתיים, חילונים, חרדים, כולם, ואתה מכיר את הסיפורים, זה דבר מדהים. זה עשה מהפכה אמיתית, יש לנו 1,000 אופנועים בכל הארץ. וזה דבר שאנחנו חלמנו עליו כשהיינו צעירים, שבן אדם לא יחכה למעל 90 שניות לעזרה.
אתם עומדים ביד?
בכל מקום לא. את האמת, יש לנו עוד דרך להגיע, אנחנו צריכים לשים עוד מתנדבים מאזורים מסוימים בארץ, חסר לנו לא בכל מקום, יש לנו אזורים שאנחנו כבר בפול.
שמצליחים להגיע בתוך...
בבני ברק למשל, אנחנו בפול.
שמגיע מתוך 90 שניות לתינוק, לאדם שצריך אתכם?
בבני ברק יש לנו למשל אירועים שאנחנו מגיעים בפחות מ-90 שניות.
פחות?
פחות מ-90 שניות. אני יכול להגיד לך שבבני ברק ב-70 שניות, האדם מקבל עזרה. 70 שניות.
שזה לא היה קורה בלעדיכם?
לא היה קורה, לא היה את החלום הזה שיקרה. כי אנחנו באנו עם יוזמה לעשות רשת מתנדבים בכל מקום, וברוך השם, בציבור החרדי יש היענות מאוד מאוד גבוהה לנושא של ההתנדבות.
יש לך יותר מתנדבים חרדים לדעתך מאשר אלו?
ללא ספק.
זה קידוש השם אדיר שאתה גם גורם לזה, שחילוני רואה, הנה חרדי. אתה יודע, אני עובד במקום גם, לא ברדיו, זה מקום תקשורת גדול אחר, אתה מכיר? ושם אנשים לא דתיים, אומרים לי, היהדות והחיבה שלנו לחרדים ולדתיים ולמצוות, זה דרך המתנדבים של איחוד הצלה, למשל. אומר לי מנכ״ל של רשת, אומר לי, תשמע, אני הייתי במתחם שרונה, ישבתי שם עם אשתי, אחד המנכ״לים הקודמים, היה את הפיגוע, פתאום אני רואה בחורים חרדים כזה, מגיעים מפרודים ואיזה, אומר לי, כל המבט שלי על החרדים השתנה. אתה יודע, אתה עושה קידוש השם גדול, זה לא אולי מעניין אותך, אתה לא עושה את זה בגלל זה, אבל זה גם סיפור ענק.
אני יכול להוסיף לך, אני זוכר, כשהתחילו כל העניין הזה של חרדים נוסעים על אופנועים, לא היה דבר כזה. חרדים נוסעים על אופנוע, זה לא היה דבר כל כך מקובל. ועוד בשבת, מי דמיין לעצמו, ואני אומר לך, הקידוש השם, שזה גורם לראות חרדי נכנס לבית של אנשים חילונים, פתאום יש לאבא התקף לב, ופתאום האמא והילדים צורכים, ונכנסים 2-3 מתנדבים, חלק מהם חרדים. והיה לנו מקרים גם שמתנדבים נכנסו עם הטלית, רצו מהתפילה. יש מתנדבים אצלנו, אחד מהמתנדבים שלנו נסע באמצע יום כיפור עם הטלית שלו, שאלתי אותו, מה אתה נוסע? אחרי יום כיפור, אמרתי לו, מה זה הדבר הזה? אומר לי, הרב שלי אומר לי, כל פעם שאני נוסע להציל חיים, אני מקדש שם שמיים.
אז עם הטלית.
אז אני עושה עם הטלית. אני אומר, אתה צודק ב-100%, המטרה שלנו לא הייתה קידוש השם, אבל התוצאה של קידוש השם היא אדירה.
וקירוב לבבות.
קירוב לבבות ענק. יש הסיפור ידוע שמתעדב איחוד הצלה, הצלה של ירושלים, פעם זה היה בעבר, נכנס לבית של מישהו שהבעל חטף את כיף לב, והאישה היא שם בוגרת חילוניה, היא פתאום רואה איזה אחד חרדי עם זקן, פאות, דופק בדלת, עם אפוד כזה כתום מוזר, היא מתחילה לצרוח, לא, הוא חי, לא הזמנתי חבר קדישה, לא הזמנתי חבר קדישה, היא צועקת. זה הדבר שהיום השתנה, היום יודעים בעולם, יודעים כולם שכשיש אירוע בארץ וצריך לראות הצלת חיים או כל עזרה, לא משנה איזה ארגונים, יש זקה, יש הרבה ארגונים, באים בגאווה ונכנסים לעזור לזולת, בלי לדעת מי זה אותם בן אדם. וזה היופי של איחוד הצלה, זה הצלת חיים, זה הדבר העיקרי, 90 שניות להגיע לכל אירוע, 90 שניות, זה המטרה שלנו. יש לנו מקומות, כמו שאמרתי, בני ברק למשל, 70 שניות, קריית ספר ועוד אזורים, 75 שניות. זה דברים הזויים, אין דברים כאלה בעולם.
זה עולמי.
אין דבר כזה בעולם, אני בכל העולם מסתובב, אתה יודע את זה, אני הולך למקומות מוזרים, כמו דובאי.
כן.
היינו בדובאי.
נכון, הסתובבת עם הגלימה שם. כן. כיבדו אותך מאוד מאוד שם. אני וביר היינו בדובאי אחת, ועכשיו אפשר לגלות, אלי ביר היה אורח של, של, של המושל, נכון? של השייך.
של השייך מוחמד.
והם רצו לראות, להראות איך אתה מגיע כיהודי ועושה דברים שאף אחד לא עושה. 70 שניות מציל חיים של בן אדם, זה
לא הרבה. הם לא הבינו, האנשים האלה, אמרתי להם, תקשיבו, אתם בניתם את הבניינים הכי גבוהים, את הדברים הכי יפים, טכנולוגיות, דברים מדהימים, שלחו רק השבוע איזה טיל למאדים, אני יודע לאיפה. ואמרתי להם, תקשיבו, בן אדם עכשיו בנה את הטיל, חוטף את כיף לב.
עכשיו אמבולנס מגיע,
הוא מת. אפשר לשלוח אותו למאדים כבר עם הגופה שלו. אז הרעיון של איחוד הצלה הוא מהפכני, הוא דבר כל כך פשוט.
הוא עדיין לא אמבולנס, אבל תן לי טכנית. זאת אומרת, עדיין אין, מה חסר לכם באופנוע שאין אמבולנס?
באופנוע רק חסר את הפינוי. אנחנו עושים את כל העבודה עד לפינוי. עכשיו, אנחנו לא...
למה אתם לא מביאים גם אמבולנסים?
יש לנו קצת אמבולנסים. אנחנו היום על 40 אמבולנסים בארץ, שכל האמבולנסים שלנו, הפינוי החירום שלו, אנחנו נותנים פינוי חירום כל יום, הם חינם. אין לנו אצלנו דבר כזה לתת לפצוע או לחולה חשבונית. אין לנו דבר כזה. זה גם לא יהיה אף פעם. אולי אם קופת חולים רוצים לשלם, אנחנו נשמח, אבל הבן אדם לא ישלם. וזה היופי באיחוד הצלה.
אתה מתכוון אנחנו... להרחיב את זה? את המאגר, את המערך של האמבולנסים?
במידת הצורך כן. אנחנו רוצים להגיע לכל מקום שלא יהיה אנשים שיש להם מצבי חירום, והם חוששים פעמיים להזמין אמבולנס. הרבה אנשים לא יכולים לעמוד בעומס הזה של ה... גם אין כסף לקנות אוכל, גם לילדים, ואנשים בקושי עומדים על הסחירות שלהם. ועכשיו פתאום האבא לא מרגיש טוב, עכשיו אולי נקח את האמבולנס, לא, ניקח מונית או נחכה קצת. יש אנשים שסובלים, אנשים בוגרים סובלים מהתקפים שמגיעים לבית חולים, ואחרי שעתיים שלוש הבית חולים משחרר אותם. אחרי הפעם השלישית הם לא ילכו, כשיש להם חובות כבר למד על כמה אלפי שקלים. לכן עשינו את כל השירות של איחוד הצלה חינם, ואני אומר לך, המוטיבציה של המתנדבים היא מדהימה. ברגע שהם יודעים שהם באים לעזור לאנשים, זה עולה דלק, זה עולה אמבולנס, זה עולה ציוד, זה עולה הרבה, אבל המתנדב הוא חינם.
דיברת קודם על העובדה שבהתחלה הם מידרו אתכם, לא נתנו לכם מקורות מידע והייתם צריכים סקאנרים. בתקופה האחרונה אתם כן מקבלים פירוט שיש פיגוע פה, פיגוע שם, או שאתם בעצם מסתדרים עצמאית?
היום יש הסדר מסוים שלרוב המקרים אנחנו מקבלים והדברים הם בסדר. יש הרבה מקרים ולפעמים הם מקרים קשים שאנחנו לא יודעים מהם. אנחנו צריכים להתחנן אליהם וזה לא דבר נורמלי. אני טוען דבר אחד. מד"א הוא גוף חשוב, הוא גוף מאוד מאוד מיוחד והכל, אני לא מזלזל ביכולות שלו. אבל אירוע חירום לא שייך למד"א, אירוע חיים שייך לכל כלל ישראל. כל מי שיכול לעזור, הוא צריך להגיע למדינת ישראל. מד"א הוא גוף עצמאי, הוא גוף פרטי. וצריך להיות מוקד לאומי, ששם המוקד הזה הוא 911, 911,
כמו שיש באמריקה.
לא רק כמו שיש באמריקה, כמו שיש בצפון סודן.
כל העולם.
בדרום סודן, בירדן, השכנים שלנו, יש להם מוקד אחד. שם הם מנהלים את כל האירועים. אין דבר כזה, לכל אחד יש לו את המוקד שלו.
זאת אומרת, המוקד הזה בעצם אומר, יש טלפון, ואז מי מגיע, אבל מי מגיע למקום?
יש מוקד שמנהל את העניינים, ומעביר את המידע למי שצריך, לכל הגופים הרשמיים, והפחות רשמיים, והמוכרים. תסתכל על הרבה מדינות בעולם, זה עובד ככה. ארצות הברית, סתם דוגמה, ניו יורק. יש את מערכת האמבולנסים של העיר ניו יורק, ששייכת לעיר ניו יורק. חוץ ממנה יש עוד עשרות חברות אמבולנסים שהם מקבלים גם את ה-911, את הקריאות חירום.
ואת המתנדבים שלכם גם. כמה אתה יש לך שם מידע?
המתנדבים שיש לנו בניו ג'רזי, למשל, הם מקבלים את המידע ישירות מה-911. בלי, כן, אחד כן, אחד לא. בלי שאלות, בלי תחכומים, בלי כל מיני חשבונאות, בעצם מקבלים את המידע הזה. וזה מה שהחלום שלי בעצם, שמד"א, שהוא גוף חשוב, יהיה שייך למדינת ישראל. כמו שהכיבוי שייך למדינת ישראל, כמו שהמשטרה שייכת, אין סיבה בעולם שמגן דוד אדום לא ישייך למדינת ישראל. זה לא נורמלי שגוף כל כך חשוב שייך לגוף פרטי.
וברגע שזה יש למדינת ישראל, אז אוטומטית...
אין אינטרסים פה.
כל הקודם זוכה להציל חיים בעצם.
נכון, המדינה תשמח מאוד לתת את המידע לכל מי שיעזור. הרי גם המדינה תחסוך הרבה כסף. כי היום משלמים על זה גם דרך הרשויות, גם דרך גוהם, ממשלה על כל מיני שירותים וכו', וגם האזרחים בסופו של דבר משלמים על זה. אם זה יהיה כמו בארצות הברית, שיש מערכת אמבולנסים שייכת למדינה, לעיר, או כמו אירופה, לך תסתכל על אנגליה למשל. כל מערכת אמבולנסים שייכת למדינה.
מעניין, אני רוצה לדבר איתך, אלי ביר. אנחנו עם אלי ביר, מוצא שחי, ערב, 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 תשעה באב, ובחרנו דווקא בבית של אלי ביר, לקיים את המוצא הגדול המיוחד הזה. שבו אנחנו נדרשים לאהוב אחד את השני יותר ולשמוע על קירוב לבבות. אלי, אני רוצה לשמוע ממך קצת על המערך של המוקד שלך. אני הייתי שם, מאזינים לא יכלו לראות את זה, אני הייתי רוצה לצלם שכל אחד יראה מה יש לכם שם. אני לא יודע, זה נראה בעצם מטה של המוסד, של השבק, של... תסביר למאזינים מה יש לכם שם במטה הזה, שם, איך אתם יודעים, יש לכם ווי, זה לא יודע, רדיוס, יש לכם שם לוויינים, דברים שאני לא ראיתי אף בשום מקום בעולם.
אז
טכנית המאזינים, מה קורה שם?
לקחנו הרבה שנים של למידה והסתובביות בעולם כדי ללמוד מה זה מוקד מקצועי. קודם כל, דבר ראשון, שכל המוקדנים של איחוד הצלה של ה-1221, כולם הם אנשי מקצוע, כולם בשטח.
עברו הכשרות.
כולם עברו הכשרות. אף אחד שם הוא לא בן אדם שלא למד. הוא יודע להציל חיים, ורובם גם אופנוענים של איחוד הצלה, או מצילי חיים ברכבים שלהם. דבר שני, הטכנולוגיה שם היא ברמה של לא הרבה ארגונים יש להם כאלה טכנולוגיות. מהרגע שאתה מתקשר, יש לנו אפשרות לשלוח SMS, אתה פותח אותו, או לוואטסאפ, אוטומטית אנחנו רואים איפה אתה נמצא, ורואים את השטח מסביבך. דבר נוסף, יש לנו את האפשרות לשלוח את המתנדבים הקרובים ביותר אליך, שהמתנדבים האלה גם ייתנו מענה מהיר, תוך 90 שניות, זה המטרה שלנו. וגם בזמן הזה שאתה מחכה למתנדב, אותו מוקדן גם ייתן מענה ויעזור לאנשים ויגיד להם, תעשו זה, תעשו זה, תעשו ככה, תרימו רגליים, תעשו...
אז איך זה הלכה למעשה עובד טכנית? יש מה, יש לכם לוויינים, רואים איפה, מי המתנדב שנמצא הכי קרוב לאירוע? תסביר קצת למאזינים.
אז בעצם כשמגיע קריאה עלינו שברחוב רבי עקיבא, מספר 6706, יש אדם שהוא כרגע נחנק. אנחנו חייבים להגיע מיד, וחייבים שהמתנדב,
קרוב ביותר,
יקבל את האירוע. אז כל אחד סוחב עליו מכשיר קשר מיוחד, שהוא בעצם מכשיר שהוא נעול רק למטרות האלה, ויש בו טכנולוגיות שבעצם מזהות את המתנדבים הכי קרובים לכל אירוע. תחשוב על גט-טקסי או אובר, שכל מתנדב בעצם יש לו את הדבר הזה, הוא כמו נהג גט, אבל הוא מתנדב, וברגע שקורה אירוע, המתנדב הזה מקבל במערכת הזאת את האירוע הזה על המכשיר, והוא אומר לו, ברחוב זה לידך, 300 מטר ממך, אדם נחנק.
בוא תראה לי דוגמה עכשיו, הנה, אנחנו מוצא שחי.
אני אגיד לך,
שימי פה, שימי פה,
אני יעזור לנו. הנה, אתה רואה?
בלי להיכנס לפרטים, תראו בשידור חי, מה קורה פה.
זה מבצעים על... הנה, אפשר לראות פה בעצם שיש פה גם מערכת שהיא קרובה, אני יכול לקרוא. שומעים אותי פה? בעצם אנשים, זה מערכת הנהלה, אני לא נכנס לכל המתנדבים בארץ. המוקד בעצם שומע אותי.
אז המוקד ישר הגיב לך.
כן, ובעצם הרעיון הוא שכל מתנדב בארץ יהיה לו כזה מכשיר, יש לנו 6,000 מכשירים כאלה, ואנשים הכי קרובים בעצם מזהים.
אז זאת אומרת, אתה לא תקבל קריאה שיש עכשיו בחיפה, או שאתה גם מקבל את זה אם אתה עכשיו פה?
אני לא אקבל שום קריאה שהיא לא רלוונטית אליי.
מה היעד, מה הרדיוס שלך בעצם?
תלוי, אם אני נוסע על אופנוע, אז הרדיוס שלי הוא רחוק יותר, כי אני יכול לעבור את כל הפרקים בלי... זה הרבה חשיבה, יש פה 250 אלגוריתמים,
וואו.
שבעצם מתכללים את מי הכי קרוב, מי הכי מקצועי, אתה פרמדיק, אני חובש, והוא רופא, ואז הוא מתכלל, במקרה כזה אתה צריך רופא. וזה הרעיון בעצם של איחוד הצלה, שבעצם מתכלל את כל הדברים האלה, ונותן מענה לאנשים לפי הצורך. ולפי אנשים שיש להם את הידע הנכון.
אנחנו עם פרסמות. אלי ביר, אנחנו כאן במוצא שחי, רעיון יוצא דופן על ההיסטוריה של אימפריית החסד, נשיא ארגון איחוד הצלה. 6,000 מתנדבים?
6,000 מתנדבים בכל הארץ, מרמת הגולן עד לאילת. אנשים שיוצאים בממוצע למקרה ליום, כי בכל אירוע יש 2-3 מתנדבים שיוצאים. יש לנו כמעט 2,000 אירועים ביום.
וואו, וואו, וואו.
אז אתה מדבר על כמות... אדירה של דאטה.
של הצלות חיים.
של הצלות חיים. אתן לכם דוגמה, יש לי איזה מתנדב אחד, אני לא יכול להגיד את שמו, אבל אני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא גר בפתח תקווה. המתנדב הזה, כל אירוע רושם במחברת. מי שמכיר את זה, הוא ידע מי זה הבן אדם הזה, אירוע איש מדהים, רושם במחברת. אמרתי לו, יש לו מאות מחברות כאלה, מאות מחברות. שאלתי אותו, תגידי, מה זה המחברות האלה? תגידי, מאיפה המחברות האלה? עברנו כבר לטכנולוגיות היום, יש לנו מחשבים, יש לנו היום...
אייפדים.
הוא אמר לי, בעזרת השם, אחרי 120, אני רוצה שהילדים שלי ייקחו את כל המחברות האלה ויכניסו אותם איתי לקבר.
וואו, כל הצלות חיים שהוא עשה.
תאר לעצמך, בן אדם, שכל שורה שמה זה מישהו שהוא עזר לו והציל אותו, וזה, אתה מכיר אותו.
זה מרגש זה?
זה אדם צדיק, וזה... חלק אחד קטן מ-6,000.
אתה בכלל מודע איזה הצלות חיים יש, או שאתה אפילו לא יכול להיות מעודכן?
אני שומע על אירועים יוצאי דופן כל הזמן, שזה מרגש אותי. יש לי, ברוך השם, יחידת נשים, גם בבית.
אשתך גיטי.
גיטי היקרה, היא יוצאת כל יום לעזור לאנשים, הבת שלי, אביגייל וליבי ופנינה גם, שילדה עכשיו.
מזל טוב, כן, אתה סבא, אתה סבא, חבר'ה, מה קורה איתכם מתנדבי איחוד הצלה? עדיין לא שלחתם לו פה בקשר סבא מזל טוב.
שלחו לי סבות, שלחו לי זה, אני רק עכשיו בן 46, נהייתי סבא, ברוך השם.
ברוך השם.
וגם אחי נס גדול שהיה לי.
כן, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך.
ואני היום מגיע הביתה, שישי בלילה, אנחנו יושבים כל המשפחה, לארוחת שבת, מתרגשים, יש לנו נכד חדש, עושים שלום זוכר, ופתאום באמצע הארוחה, ילד פה עם אסתמה, פה ברחוב הזה, אולי 4 בניינים מפה, ילד עם אסתמה. 3 ילדים, בום, נעלמים לי.
זה הגאווה שלך.
גאווה מדהימה. ואני מחכה שהם יחזרו, והם חוזרים, ויש להם אור בעיניים. וזה כיף לראות שילד כזה קיבל טיפול, טיפל טיפול מקצועי, ולא היה צריך ללכת לבית חולים בסוף.
כל כך הרבה סיפורים יש. רק לפני יומיים ריאנתי בתוכנית שלי בחור, שטבע באילת, ו-12 שנה אחרי זה...
סיפור מדהים.
ריאנתי אותו, זה מדהים. זה מקרה, אני חייב למצוא את המתנדב איחוד הצלה.
מי חג'בי?
חג'בי באילת. הוא הציל אותו.
הוא הציל את יעקב בר יוחאי.
בר יוחאי מסדרות.
סיפור, אני לא ידעתי מכל הסיפור. האמת היא, ראיתי את התוכנית שלך.
כן.
התרגשתי מאוד, כי... תקשיב, זה סיפור מדהים. הוא הציל אותו ממוות ודאי. הוא היה בתביעה, הוא היה בלי דופק, עשה לו אחיה, ואותו יעקב רצה לדעת מי הציל אותו. אחרי זה, כשהוא התעורר, בחור זה צעיר, גר בשדרות, הוא היה באילת, וגילה מי הוא אותו בחור, ואז נהיה מתנדב בעצמו.
ובסוף הוא גילה מי הציל אותו. תשמע, זה עולם מלא, זה עולם שזה עוד ילדים שלו, וזה נכדים שלו, וזה... תמיד, אתה אחד שמציל חיים, מי יודע כמה דורות הוא מציל?
זה נשמע, האמת היא קצת הזוי, אבל כמו שאני הצלתי את אותו ניצול שואה, שיצרתי רק את הדימום שלו, וזה פשוט מאוד. אבל אם הייתי מגיע דקה וחצי מאוחר מדי, לא היה אפשרות להחזיר לו את כל הדם הזה ולהציל אותו. הוא היה מת. וזה קורה יום יום, אתם פותחים עיתון, ואתם פותחים את העיתון ורואים ילד מת בתביעה, ילד מת מחנק, תאונת דרכים. 90% מאותם אנשים, מאותם ילדים, מאותם מבוגרים, לא היו צריכים למות. 90%.
אם היו מגיעים בזמן אליהם.
אם היה השתדלות להגיע עוד יותר בזמן, ולכן חשוב כל כך הארגונים האלה, גם מד"א וגם איחוד הצלה. כי הדבר הזה שיש ארגונים שדואגים שיהיה זריזות ושיהיה פינוי מהיר, זה מה שמציל חיים.
בוא נגיע לקורונה. לפני 4 חודשים, אתה במיימי, גיוס כספים כמו כל החיים שאתה פשוט... נמצא בחוץ לארץ, אתם, מי שמכיר את איחוד הצלה יודע שאלי ביר נמצא יותר שם מאשר פה, וזה כדי לגייס כספים לפרויקט הענק הזה. מותר לשאול כמה עולה ארגון איחוד הצלה לשנה? כמה כסף אתה צריך, כמה אתה צריך לגייס, פלוס מינוס?
אני אגיד לך דבר פשוט.
שיחה לשאלה הישראלית,
לא, חברים. אני אצא לך חשבון, אני רוצה לעשות לך חשבון.
אני לוקח טלפון, חבר'ה תראו במאזינים,
אני לוקח טלפון ואני אעשה לך חשבון. התקציב שלנו הוא קרוב ל-100 מיליון שקל בשנה, שהכל מגיע מתרומות. אני פשוט לוקח טלפון ואני מחלק את זה לכמות הקריאות שיש לנו בשנה. קריאות.
כמה קריאות יש לך בשנה?
540 אלף. קריאות חירום שיש לנו בשנה. אני מחלק את זה, כל קריאת חירום עולה 185 שקל לטפל במישהו. 185 שקל.
יש לך חצי מיליון קריאות בשנה.
חצי מיליון קריאות בשנה.
זאת אומרת, אתה צריך בערך 100 אלף שקל בשנה.
אני רק לעשות את זה עוד פעם, שאני לא טעיתי, אני חושב ש... לא עשיתי מספיק אפסים פה.
כן, 200 כפול 50, זה 100 מיליון.
לחלק ל-540 קריאות.
פלוס מינוס, כן.
185 שקל.
זאת אומרת, אתה צריך 100 מיליון שקל כל שנה להביא מזוודה למתנדבים פה לחסד.
שמשפחה של ילד שקוראת לנו לעזרה על ילד בחנק בגלל אסתמה, ושולחים 3 מתנדבים לאותו משפחה, ונותנים ונטולין, ונותנים חמצן, ונותנים טיפול, ונותנים הכל, בממוצע יש אירועים שעולים לנו הרבה יותר, אם עושים חייה למשל חלילה, וזה תרופות, איזה פדים לדפיברילטור, וזה כל הדברים המסביב, וכל המערכת שיש. הממוצע שלנו לקריאת חירום זה 185 שקל.
185 שקל. זאת אומרת, אתה צריך מזוודה של 100 מיליון כל שעה, ולכן אתה פשוט מחטט את רגליך, לא רואה את המשפחה והילדים.
אבל אתה גם תרמת כסף לא מזמן.
אני תמיד תורם לכם, אבל זה לא מספיק.
אתה תרמת כסף, היה לך התערבות.
עם ליברמן.
אני אוהב שאתה מפסיד בהתערבויות. זה אפשר לומר שמנחם, שאני אוהב אותו מגיל צעיר, אנחנו חברים, גדלנו ביחד. היה לו התערבות, אני לא אכנס לפוליטיקה. בעניין ליברמן, לבחירות.
נכון.
ואתה הפסדת ותרמת כסף וצלת חיים.
הייתי איתך במקסיקו, שם עשינו את התרומה.
הוא שתה קצת טקילה.
היינו שבת שבא במקסיקו, אני ואלי ביר ומוישה, אני באתי לבלות קצת, הם באו לעשות חסד. אנחנו עם פרסמות חוזרים מיד.
מוצא חיים מנחם תוקר, לא הולכים לישון עד אור הבוקר. תוקר, תוקר. מוצא חיים מנחם תוקר, לא הולכים לישון עד אור הבוקר. תוקר, תוקר.
כאן במוצא שחי רעיון יוצא דופן על ההיסטוריה של אימפריית החסד, נשיא ארגון איחוד הצלה אלי ביר. אתה נמצא באזור פורים במיימי, בא לגייס כסף למתנדבים וחזרת במטוס חצי מת. תספר לי מה היה.
אז היה לי נס גדול השנה, הייתי במיימי, זה היה פורים. פתאום יום אחרי פורים לא הרגשתי טוב. כמובן, אני לא יודע מאיפה נדבקתי ואני לא מחפש אשמים, אתה בטח תשאל
אותי. אמרו שזה מהקהילה במיימי משהו.
לא, אני לא יודע, אני לא מחפש אשמים. הקדוש ברוך הוא הדביק אותי, אני יודע מאיפה הוא הביא את זה. הוא החליט שאני אדבק בקורונה.
זה מצחיק, יש לי וואטסאפ שלך לפני הקורונה ואתה באנגליה. אתה כותב לכולם, אומרים עכשיו יש קורונה, לחוצים, אני נוסע, בעזרת השם יהיה בסדר. כאילו, צחקת כזה על זה, אני חושב. לא זלזלת, אבל אתה...
אני חשבתי שאני חסין, כמו כל אחד שחושב שהוא חסין, ואני אומר את זה פה, בשידור חי.
כדי שיהיו עם מסכות.
הייתי חסין, חשבתי. הייתי באנגליה, התכתבנו באנגליה.
כן, כן, כן.
ואמרתי לך, נוסע לאמריקה. למה? כי בארץ סגרו את הארץ, כל מי שנכנס מחול. אז נסעתי, היה לי מה לעשות במיימי, הגעתי למיימי, פתאום אני לא מרגיש טוב.
מה אתה מרגיש?
איך שאני, אני מרגיש טיפה דגדוגים בגרון, טיפה דגדוגים, חשבתי אולי דלקת גרון, טיפה חום, ממש טיפה, אני אומר לעצמי, זהו, אני סוגר את עצמי בחדר. פחדתי מאוד, חס וחלילה, אני אדביק מישהו. עכשיו, לא ידעתי בטוח שזה קורונה, לא ידעתי אם זה כלום, אבל אמרתי לעצמי, אם חלילה אני מדביק מישהו, אני מסכן אותו. אז אני נכנסתי לתוך איזו דירה שמה, וסגרתי עצמי, 5 ימים הייתי שמה, 5 ימים.
כן.
5 ימים אני שמה, ואני כל יום החום עולה לי.
זאת אומרת, זה חום שעולה בעצם?
חום שעולה. פתאום יהיה לי קשה לנשום, קשה לי לנשום. ואז אני אומר, יאללה, אני הולך לבית חולים, התקשרתי לחבר, אומר לי, אחד דוקטור אחד, זאב נורת, הוא אומר לי, תיסע ישר לבית חולים. הלכתי ברגל. הייתי מאוד קרוב, הייתי בדאונטאון מיימי, הגעתי לשם, אני בא, נכנס למיון, ריק, אין אף אחד, זה בתחילת כל הבלגן בניו יורק, במיימי, והרופאים בודקים אותי, אומרים לי, ישר טיפול נמרץ. מה טיפול נמרץ? אני בסדר, אני רק צריך אולי קצת, תנו לי אנטיביוטיקה, משהו. אני מתווכח איתם, הכניס את הטיפול נמרץ, 5 ימים אחרי זה, באים אליי בחדר, אני בקושי נושם.
מה, קשה לך לנשום?
לא יכול להכניס אוויר לריאות.
איך? ממש כאילו?
הקול שלי כבר, בקושי אני נשמע, אני אדבר בטלפון, האנשים לא מבינים מה אני אומר. אין לי אוויר, אין לי... שם אותי בפול חמצן, לא עוזר, זה לא נספג לי בגוף. הרופאים באים אליי, אומרים לי, אלי, צריך להרדים אותך. אמרתי, מה להרדים אותי? אני לא הולך להרדמה. אני מרים טלפון לאבי ריפקין בארץ, מידסה, אני אומר לו, אבי, הוא גם מתנדב באיחוד הצלה דרך אגב, הוא ראש מערך הרפואה שלנו, בהתנדבות. אני אומר לו, אבי, להיכנס להרדמה או לא? הוא אומר לי, אם לא תצטרך, אל תיכנס. הוא אומר לי, עדיף לא. הרופאים פה אומרים שאני חייב. אני לא יודע מה לעשות, אני בספק. אני מתקשר לרופא שלישי, שהוא יפסוק לי, הזאב הזה, הוא שואל אותי שאלה אחת, הוא אומר לי, תגידי, יש מספיק מכונות הנשמה, יש מכונות הנשמה פנויות בבית חולים? אני אומר לו, תן לי לבדוק, אני שואל את הרופא, יש מכונות הנשמה? הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי באנגלית, grab one while you still have one.
תחטוף כל עוד שיש לך.
תחטוף מכונת הנשמה, כי יכול לשבוע אבל לא יהיה לך. זה היה ככה הרגשה שהולך להיות בארצות הברית, ממש ככה. אני נכנסתי לפאניקה, אמרתי לו, יאללה, תרדים אותי עכשיו, אני נכנס להרשמה. זה היה ערב שבת, קשרתי למשפחה שלי, בכיתי, דיברתי עם כל הילדים.
אתה זוכר את השיחה? אתה זוכר מה...
אני זוכר את השיחה טוב מאוד. אשתי לא הסכימה שאני אגיד לה...
על פסח.
כן, אני אמרתי לה שבפסח נהיה ביחד.
סיפרת לי, כן.
זה, אבל אשתי ממש פחדה מהדבר הזה, והיא אמרה, אל תדבר איתי על דברים, זה הכל יהיה בסדר, אל תגן. אמרתי, אני רוצה להיות הכי פתוח איתך. ובעצם הייתי בטוח שאני לא אראה אותם יותר.
ככה אמרת להם לילדים?
לילדים לא אמרתי את זה, אבל אשתי אמרתי את זה.
אמרת את שמי, אני לא הולך לראות אותם יותר גיטים, מה?
אמרתי לה שכנראה שאני לא אשרוד, כי בספרד ובצרפת ובסין גם, איטליה, אנשים שמגיעים למצב שלי לא שורדים. אז רציתי שהיא תדע מה המצב שלי, גם שיקחו את זה ברצינות,
תפילות. היית גורם סיכון או משהו? לא. יש לך סוכר, לחץ דם, משהו?
הבעיה היחידה שיש לי זה קרחת, ברור.
אז אני בבעיה חמורה.
אין לי אף בעיה, ברוך השם, לא לחץ דם, לא, לא מעשן, אני לא סובל משום דבר מיוחד.
אז זה נדיר, זה די נדיר, אבל בגיל שלך להגיע לכזה מצב, לא?
נדיר מאוד, אז היה מאוד נדיר, אנשים היו בהלם, היה רב ממיאמי, הרב ליבסקר, שחלה בתו זמן שלי, והוא נכנס לבית חולים, הוא היה בחדר לידי, והוא יצא שבוע אחרי זה, הולך ברגל.
והוא יותר מבוגר.
זה הכל, הכל סיפור שמשמיים. אני אגיד לך את האמת, אני לא ידעתי מה הסיבה, הייתי מאוד מאוד מבולבל. לא ידעתי למה הקדוש ברוך הוא נתן לי את הדבר הזה. אני 32 שנה עוסק בהצלת חיים. טיפלתי בפיגועים הכי קשים. טיפלתי באנשים במצבים הכי קשים. איך זה שדבר כזה נופל עליי? ועוד בזמן שאני נוסע לגייס כסף למען איחוד הצלה.
אני אמרתי בשידור שאם יש מישהו שלא מגיע לו את מה שקרה, זה אתה, אז כשהיית בלי הכרה. אמרתי בשידור כל הזמן, קראתי למאזין להתפלל, לעשות דברים, כי אתה יודע, לפעמים לא עושים חשבונות שמיים, אבל אדם כמוך לא מגיע לו לחטוף.
שאלתי, השבוע היה אצלי בעצם, אני לקח לי שיקום ארוך מאוד, קמתי אחרי חודש בהרדמה, והייתי צריך לעבור שיקום. התחלתי בארצות הברית, אחרי כמה ימים אמרתי, אני חייב לצאת מפה, לא היה לי דרך להגיע. הכל היה סגור, השמיים סגורים, לא היה טיסות, לא היה כלום. היה לי נס שהגעתי לארץ.
שלדון אדלסון נתן את המטוס שלו.
שלדון ומיריאם הם אנשים מדהימים, הם תורמים גדולים מאוד לישראל ותומכים של איחוד הצלה. ומיריאם אדלסטון פנתה לאשתי ביומיים שלוש לפני זה, ואשתי אמרה, לא, לא נעים לי וזה, אשתי לא רצתה לקחת את, את האמבולנס, את המטוס בעצם. ואשתי ויתרה, ואז אחרי יומיים ראיתי שאם אני לא יוצא משם,
אתה תקוע שם.
אני תקוע שם, ואני מצב שלי יתדרדר גם נפשית. אז אמרתי, אני חייב לצאת משם, ואשתי הרימה טלפון למיריאם, אומרת, המטוס עדיין אקטואלי? אז היא אומרת, כן. אז אשתי אומרת, איך אני יכולה לשלם לחזרה על הדבר הזה? אז היא אומרת, אם אלי יחזור להציל חיים,
זה התשלום.
זה התשלום. ממש ככה.
מה אמרת? הסתכלת על הקדוש ברוך הוא ושאלת למה זה קרה לי?
הסתכלתי על הקדוש ברוך הוא כל הזמן, לא הבנתי למה זה קורה לי, הייתי מבולבל מאוד. יש לי הורים מדהימים שזכויותיהם, האבא שלי כבר לא חי, אבל אמא שלי צדיקה והכל. למה זה קרה לי? והשבוע שמעתי הרבה תירוצים, הרבה תירוצים. התירוץ שאני אמרתי תמיד, זה קרה לי כי הייתי צריך ללמוד הרבה מעבר למה שידעתי, איך מרגיש חולה. באמת, לא הרגשתי מעולם מה זה להיות חולה ותלוי באחות וחובש ומטפל, כדי לדעת כמה להחדיר את זה במתנדבים, כמה יותר להחדיר את זה במתנדבים. למדתי את זה במשך השהות שלי בבית חולים, שלא יכלתי לעשות כלום, לא יכלתי לקום מהמיטה. הייתי, נגמרו לי השרירים. אף אחד לא מבין מה זה, אבל כששוכבים חודש בלי לזוז, אין שרירים, אי אפשר לקום. ואז השבוע הייתי עם מוישה לוי, סמנכ"ל איחוד הצלה, אדם מדהים שהציל הרבה הרבה חיים, אבל הוא בעצמו, משכמו ומעלה. והוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא הציל אותך. אז שאלתי אותו, אז אם הוא הציל אותי, אז למה הוא שם אותי במצב הזה? אז הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא רצה שתדע כמה אוהבים אותך.
יפה. הרגשת את זה אבל?
הרגשתי את זה. והאמת היא, הוא אמר לי, יש אנשים שמתים, ואז בהספדים, כולם מספידים אותם. אתה זכית את זה בחיים שאתה
הספיד אותך. אבל אתה קם אחרי 30 יום, בעצם אני זוכר שקמת, המדדים לא היו טובים, אז ירדים אותך שוב. אתה לא זוכר את זה, נכון? או שאתה כן זוכר את זה?
כן, היה אחרי 18 יום, פתאום הרופאים העירו אותי, אמרו, או, הכל בסדר. עכשיו אני ציפה נותן לאנשים נתונים רפואיים פה, אף על פי שחלק יבינו את זה וחלק יהיה קשה. סיבת המוות ברוב המקרים זה בקטריה בתוך בתי חולים. לכן אני אומר שבית חולים זה מקום של...
הסופי.
זה מקום ש... זה לא מקום לחולים. בית חולים זה מקום שאין ברירה, הולכים לשם. ובתוך הבית חולים, אפילו שהייתי בבית חולים הכי טוב.
טיפול הכי טוב, נכון? היה לך טיפול VIP שם.
טיפול VIP.
הכירו אותך שם כולם רופאים ו...
טיפול, המנהל בית חולים היה מגיע יום יום לראות מה המצב, הכל היה עבד פיקס, הכל היה טוב. הוציאו לי את ההרדמה, הוציאו לי את האינטובציה, את המערכת נשימה הפנימית, בעצם את הצינור, ונפל לי בקטריה של... לתוך הריאות, בעצם חיידקים לתוך הריאות. וזה בעצם גרם לתוך כמה שעות שהיה לי נפילה של הריאות, שוב, במצב יותר קשה ממה שהייתי.
יו. והרגשת את זה או שאתה לא...
אני לא זוכר כלום באותו יום. הייתי, באותו יום לא זכרתי כלום. אשתי גם חשבה, שמו אותה בטלפון איתי.
אבל זה העיד את הקול שלה, אני חושב.
היא טוענת שכן, כשיש איזה סרטון, אבל לא זוכר כלום.
אוקיי.
זה יום מאוד קשה שהיה, והיה לחץ מאוד גדול, כי פתאום הודיעו לה עוד פעם מרדימים, ואם עוד פעם מרדימים, כנראה שהמצב סופני. זה סופי. ואז הרדימו אותי, וכמובן כל עם ישראל התפלל, זה היה מאוד מאוד מיוחד. ואז בעצם אני קמתי אחרי 12 יום.
זאת אומרת, תכלס 30 יום מורדם.
30 יום.
אתה קם ו?
בהתחלה הייתי מבולבל מאוד, זה נותנים הרבה תרופות, מרדירים תרופות ותרופות ותרופות, הרדמה כדי שאני לא אתעורר וימשוך את האינטובציה. ואז אני פתאום רואה את עצמי, פתאום מסובב עם אנשים נבושים בלבן, כולם עם מסכות מוזרות. הייתי במצב נפשי מאוד קשה. פתאום מביאים לי את הטלפון ונותנים לדבר עם אשתי. קודם כל לא יכלו להשיג אותה. היא הייתה, הצליחו בסוף להשיג אותה לאחר שעה, כי היא הייתה בלידה של תינוק פה ברמות.
וואו. היא ובא שלי. היא עושה חסד תוך כדי שאתה שיפה. וואו.
כשאני קמתי, היא הייתה באמצע קריאת חירום של יולדת. שחיכתה, אישה שחיכתה ללידה. וילדה בסוף כמעט ברחוב, בסוף הכניסו אותה בבית וילדו אותה. ואשתי, אחרי שהיא גמרה את הלידה, הודיעו לה שאני התעוררתי. היא הייתה במצב של שחייה בלוטו.
כן.
ואז מה שקרה זה שהתחיל לדבר איתי והייתי מבולבל, ואז אני אומר לה בעברית, תקשיבי, אני שומע צרחות מהחדר ליד, אני חושב שרוצחים פה אנשים, לא יודעתי איפה אני אפילו. חטפו אותי.
אני רואה פה אנשים לבנים.
אני רואה פה אנשים עם לבושים מזרים, תקריא דחוף ל-FBI. זה היה מצחיק אולי לך, אבל לא לי. אני יכול להגיד לך שאשתי חשבה שאיבדתי את השפיות שלי.
באמת?
כן. אחרי זה התברר לי שיש דבר כזה שנקרא ICU Delirium, שגורם לבלבול ומצבים, ואנשים נכנסים למצבים מאוד קשים, נפשיים מזה, שאני כתבתי על זה מאמרים כבר, ואני רוצה שאנשים יטפלו בזה בבית חולים, שבתי חולים יעירו אנשים עם פסיכולוג איתם, כדי שאנשים יקבלו טיפול מיידי לדעת.
ממש נבהלת, חשבתי שאתה צוחק.
הייתי נבהלת, בלי משפחה, בלי כלום, לא מזהה אף אחד.
שומע רע, שומע פה.
חודש אני מורדם, אני פתאום רואה אנשים נכנסים, יוצאים, דוקרים אותי כל שנייה, באים לדקור אותי כל שנייה. עכשיו תבין, הם דוקרים אותך כדי להוציא מהעורק.
כן.
אתה רואה פה, זה סימנים שדקירות בתוך העורק, לא בתוך הוריד, שיוצא,
זה נכנס. זה כואב.
מאוד כואב, זה מרגישים כאבי תופת, ואתה קשור. ואתה חושב, רגע, אולי חטפו אותי, אולי זה, אתה לא יודע בדיוק מה קורה, ויש אנשים פחות חזקים ממני שפשוט נשברו, ואיבדו שפיות.
אז מה יחזיק אותך? או שעוד לא, או שעוד לא הגעת לשלב?
לקח לי יומיים שלוש עד שחזרתי לעצמי.
מה, לאט לאט, אתה מרגיש טיפה יותר חזק.
הייתה רופאה בבית חולים שבא אליי, ופתאום התחיל לדבר איתי, ופתאום אני רואה מגן דוד עליה. פתאום אמרתי, רגע, אני רואה מגן דוד, אני רואה את הסמל של מגן דוד עליה, יש לה מזהב ככה, בעלה כנראה נתן לה, ואני פתאום רואה את זה, ואני פתאום שמחתי עליה. לא שלא שמחתי על האחרים, אבל חששתי כל הזמן, חששתי. והיא אמרה לי, תדע לך, אתה עברת זה, עברת טראומה, עברת חודש הרדמה, והתחיל לספר לי מה עבר, שעה וחצי ישבה לידי. ופשוט העבירה אותי את כל התהליך שעברתי, ואז אמרה לי, זה בסדר שאתה מבולבל, זה בסדר שאתה פוחד, אתה חושב שכולנו פה אנשים מפחידים, אנחנו רופאים, אנחנו אחיות, אנחנו זה. ועד היום אני בקשר עם האישה הזאת, היא אישה פשוט שהצילה אותי נפשית בסיפור הזה, חוץ מהרפואי.
כן.
ואני ראיתי שכל כך הרבה אנשים אחרים סובלים מזה, אז החלטתי לדבר על זה באופן חופשי. אני יודע שהרבה מאזינים שלך, חלקם מהמשפחות שלהם, סבלו מהדברים האלה.
וסובלים, ושומעים אותנו בבתי מלון של קורונה, בבתי חולים ובבידודים, ואתה מחזק אותם עכשיו, שהנה בסוף יוצאים מזה. רגע, כשנסעת לארץ, כבר זה כבר היית בריא לגמרי?
חזרתי לארץ, הייתי בריא לגמרי. הייתי עייף, הייתי חלש, לא יכלתי ללכת, ירדתי מהמטוס עם עזרה מהרופא והפרמדיק שליווה אותי.
כמה זמן היית באמריקה? אחרי שעה הרדמה.
חמישה ימים.
לחמישה ימים מהרדמה עד שהגעת.
כן, הייתי אמור להישאר כמה שבועות כדי לעבור שיקום.
אבל אמרת, אתה עושה את זה, אתה מגיע לפה.
אני אעשה את זה פה, וחזרתי לארץ.
כשאתה מגיע לארץ, אתה רואה את כל מה שקורה מסביב, למטה את כל הכתומים, את כל המתנדבים שבאו להצדיע לך?
זה היה מרגש. אני, האמת היא, שונא את הדברים האלה, אתה מכיר אותי גם היום. אני הייתי בהלם, אני לא ידעתי מה
זה. לא ידעת?
כלום. הייתי, כשנחתי, היה מוזר לי הרבה דברים, אבל לא, לא, אני כל כך התרגשתי לראות את המשפחה שלי, כל כך התרגשתי לראות את הילדים, את אשתי, וכשירדתי מהמטוס, לא חשבתי על כלום. התחלתי להגיד שמה ישראל.
שמה ישראל, זה תמונה מטורפת, שאתה יורד מהמטוס, שלושה מלווים, אתה אומר שמה ישראל, חבק את אשתך והילדים, זה תמונה ש... אחת התמונות של הקורונה.
אני לא ידעתי אם אני אוכל להתכופף על הרצפה ולקום, רציתי לנשק את האדמה. כמו התימנים שבאו לארץ, מה שהרגשתי ככה. ואני לא אכלתי, אז אמרתי שמה ישראל, הרזקתי את העיניים ואמרתי שמה ישראל, וזה היה אחד מהרגעים הכי מדהימים שלי, ואז חיבקתי את הילדים, והילדים בחו, ולא ימינו שירו אותי שוב. ואז פתאום אני רואה אופנועים, אמבולנסים, אני חשבתי קודם כל, חשבתי לצוות את עצמי.
מה קורה פה?
רגע, אולי זה הלוויה שלי בעצם. אולי אני חווה
את החוויה. אולי אתה חוזר
אותו מה-FBI. כן, בדיוק. בעצם זה חוויות שהן בעצם אתה חוץ גופיות כאלה. שאולי אני בעצם בלוויה של עצמי.
אבל אז נפל לך סימון.
היה שם את כל החבר'ה של איחוד הצלה. אלי פולק ומושה טייטלבאום ודובי וזה. וכולם אמרו לי, אלי, אתה לא חולם, זה אמיתי, זה אמיתי. אז התחלתי להבין שאני באמת חי, ואני פתאום חזרתי למשפחה שלי, משפחת איחוד הצלה. 6,000 מתנדבים חיכו לי, והאהבה שחטפתי, זה היה אהבה שנתנה לי את המוטיבציה באמת לחזור לעצמי.
חוץ מהמתנדבים של איחוד הצלה, מי עוד התקשר אליך לשאול איך אתה מרגיש, לתמוך בך, אחד בא אולי אין לך מתחרים, אבל אתה יודע, ארגונים, פוליטיקאים, כאלה, מישהו בא
היו ו... היו כולם, אני אגיד לך כמעט כולם, אני לא מכיר את כולם, אבל היו...
ראש הממשלה, ראש נתניהו, בני גנץ, יאיר לפיד.
כולם שם, אביגדור ליברמן, חבר
נכון,
שלך.
כן.
אמר לי, שמעתי ש...
שמע, אחרי מלאכת כרם כסף, זה כן.
אבל כולם התקשרו, וגם ארגונים אחרים, הרב לופליאנסקי, הרב צ'ולק, משי זהב, כולם, אתה יודע, כל האנשים שאנחנו מכירים ומכירים מהשטח. זה היה מרגש לראות באמת שהרבה אנשים...
זוכרו את הציוץ של ראש הממשלה נתניהו, שמח ונרגש שנשיא איחוד הצלה אלי ביר חוזר הביתה בריא. זה כאילו הודעה רשמית של המדינה, שבלי אלי ביר והמתנדבים שלו אי אפשר להחזיק פה את החסד.
תשמע, זה באמת נכון, החסד שעשו פה בזמן הקורונה, בזמן שאני ישנתי, בזמן שהלכתי לנוח, נעשה פה פרויקט אדיר של... גוף שלקח על עצמו את כל הנושא ההומניטרי של אנשים.
איזה באמת חסד בזמן הקורונה אתם עושים?
חוץ מהצלת חיים שהיה ביום יום, גם בזמן הקורונה אנשים חטפו את התקפי לב ונחנקו ברוחות ותאונות דרכים, היו אותם פחות או יותר, אולי קצת פחות, כי אנשים לא יצאו מהבית, אבל...
ובקורונה, דברים של קורונה, איך אתם עושים חסד? בדברים קורונה ספציפית?
היה דבר מדהים שנפתח מוקד הומניטרי, דרך המוקד 1-2-2 שלנו, שאנשים בעצם... יכולים לבקש כל עזרה שהם זקוקים לה.
כן.
ויש כל כך הרבה אנשים שרוצים לעזור.
כן.
ובעצם הייתה איזו אישה אחת שהתקשרה, אין לה תרופות, היא כבר כמה ימים בלי התרופות שלה, היא כבר מרגישה שהיא נגמרת. והאישה הזאת היא אומרת, כאילו אומרת, אני לא יכולה לצאת מהבית, אני אישה בת 90, לא יכולה לצאת. עוד אישה שהתקשרה, ואמרה שהיא לא יכולה, לקנות, אין לה איפה לקנות נרות לחג. אישה בת 90. מתנדב בא אליה הביתה, מתנדב לא יהודי דווקא.
והביא לנרות.
הביא לנרות, אברהים. ואלפי מקרים כאלה, אלפי מקרים. הגיעו אלינו 65,000 פניות בחודשיים. וזה דבר שנמשך בתקופה ארוכה. עכשיו אנחנו דווקא בימים האלה פותחים את זה מחדש. לעזור לאנשים, באמת שזקוקים. לא, אין לי כוח לכת המקול לתקנון שלי. אנשים שלא יכולים לצאת בגלל הסיכון שיש להם. והם תקועים בבית, ואין להם אפשרות. הייתה אישה אחת שלא היה לה חשמל בבית כמה ימים, בזמן הסגר, ולא הצליחה למצוא מישהו שיתקן את החשמל.
מתעדף שלך הגיע.
מתעדף חשמלאי של איחוד הצלה, שהוא במקרה חשמלאי, נשלח בחינם, לתקן את החשמל של האישה הזאת.
וואו.
היא הייתה בחושך כמה ימים. סיפורים של חסד ואהבת ישראל אמיתית.
כשאתה קמת כשהגעת לפה, האם הרגשת... אני רוצה להגדיל ולהגביר את החסד של איחוד הצלה, להגדיל את הצבא הזה יותר. אמרת לי בשידור, אתה רוצה להגיע 10,000 מתנדבים, צעקת לי.
כן.
אבל היום שאתה...
אתה, אני יכול להגיד לך שמה שאמרת לך אני הולך לקיים, כי היום אנחנו עומדים על 6,000 פלוס מתנדבים. אנחנו בזמן הקרוב הולכים לפתוח עוד קורסים, להוסיף עוד מתנדבים, רק ניתן לקורונה קצת להירגע. אני אקדיש את שער חיי, בעזרת השם עד 120, שלא יהיה מצב כזה בארץ, שלא יהיה עזרה ראשונה כמו בבני ברק, למשל, שדיברנו על 70 שניות, פעם אמרתי 90 שניות, אבל אם אפשר להגיע ל-70 שניות בכל מקום בארץ, למה לא? עד הרבה, זה יעזור להוריד את הנזק הגופני שיש לאנשים, את הנזק לשרירים, לנזק מוחי, נזק ללב. אז זה משהו שאני רוצה לעשות, אני רוצה להקדיש את שער חיי, שאיחוד הצלה יגיע למצב שלא יהיה, לא יהיה במקום בארץ בלי מתנדבים.
היום אתה 100% יצאת לגמרי, או שכי אני יודע שכמה שבועות אחרי זה אמרת לי שקצת קשה לך, משתעל ו...
כן, עדיין קשה לי, אתה רואה שאני מדבר, קשה לי, אני נושם כן. קצת, אתה מכיר אותי הרבה שנים, אני לא הייתי ככה. לפעמים יש לי קצת הרגשת כובד בראש, וזה משהו שלא היה לי מעולם. ובוא נקווה שזה יהיה המקסימום, שלא יהיה לי דברים אחרים, כי שמעתי, עכשיו דיברתי עם חבר שלי, הרי אג'מי מניו יורק,
כן.
שאתה מכיר, סיפר לי שיש לו בעיות ברגליים, התפתח לו, הוא גם סבל, אחותו נפטרה, הוא היה בקורונה קשה גם כן.
בן כמה הוא? הוא מבוגר יותר, לא?
הוא מבוגר יותר, אבל הוא אדם צעיר מנפשו.
הוא אומר שעדיין כואב לו הרגליים.
יש לו כאבים עכשיו ברגליים.
זאת אומרת, זה חזר לו אחרי שזה כבר?
לא, 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 רק התפתח לו איזשהו בעיה ברגליים. ואני אומר, הרבה אנשים סובלים מכל מיני בעיות, אף אחד לא יודע באמת מה האימפקט של הדבר הזה. קורונה זה משהו שהוא לא היה כדוגמתו באף מחלה. באמת אף מחלה, ולכן אני אומר, אני כבר סבלתי מזה ועברתי את כל זה.
ואתה אבל... מחוסן גם, נכון? אתה יכול להסתובב בוואן אם אתה רוצה עכשיו.
אני, יש לי רמת חיסון מאוד גבוהה, אבל שום דבר, אני גם שומר על עצמי. אני לא מנסה לא לחבק אף אחד, לא לתת ידיים, ללבוש מסכה, לשמור על מרחקים מאנשים, דברים בסיסיים שהם... למעשה דברים שאולי אנשים יצטרכו להתרגל להם למשך הרבה...
כמה שנים, בטח.
גם אחרי שימצאו פתרון הקורונה, אני חושב שהרבה מהמנהגים של פעם לא יהיו אותו דבר.
החסד אבל יהיה, זה כן.
החסד יגבר, יגבר, כי זה הדבר היחיד שעוזר לנו. התפילות חשובות, בלי תפילות, עם ישראל לא היה מזיק מהם עד כמה שנה, אבל חסד
נכון,
זה הבסיס.
נכון, אבל אני חושב למשל על מתנדב שלך, שהולך לבצע החייאה במישהו. מה קורה אם לא הוא יש קורונה?
זה קורה לנו כל הזמן.
מה עושים? איך מחיים אותו? איך אתה יכול להגיד לו, אדוני, אני רוצה שתחיה את הבן אדם, אני בלחץ. אני עכשיו בלחץ לשבת לידך, אני לא לידך, אבל תיאורטי ליד מפיק שלי. איך אתה יכול לגרום שמתנדב שלך יבוא, אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה של...
כל אחד שנכנס למערכת כמו איחוד הצלה, ולא רק איחוד הצלה, הארגונים נוספים, אנשים שבאמת משוגעים לדבר ומוכנים לסכן את עצמם. אני אומר לאנשים, אנחנו באמת נותנים הוראות ברורות מאוד, להגיד לך שכולם מקפידים על זה, הלוואי. אבל זה כל הזמן מחדדים את זה. אנחנו, למשל, המוקדנים שלנו, שעונים לטלפונים, אסור להם לצאת לקריאות חירום.
כדי שישארו שם.
שישארו, חלילה, הם יושבים בחדר אחד סגור, עם מלא אנשים, הם יצאו למקרה חירום ונדבקו, הם לא יודעים כמה ימים, מדבקים את כל המוקד. אז מה יהיה? אז יש לנו הוראות מאוד ברורות, יש לנו אגף מבצעים שבעצם נותן הוראות לכל המתנדבים בארץ, ומשנה את זה לפי המצב. כרגע אנשים מעל גיל מסוים, מתנדבים מעל גיל מסוים, אסור להם לצאת לאירועים כי הם מסכנים בעצמם, או מתנדבים בעלי סיכון גדול. עכשיו, שאר המתנדבים יוצאים, והם מסכנים את עצמם, אבל הם עושים את זה בגלל שהם רוצים להציל חיים.
אלי, תגידי שלושה דברים לסיום. אנחנו עם אלי ביר, מוצא שחי בלתי נשכח, רעיון פשוט אדיר עם אלי ביר, מייסד נשיא איחוד הצלה. יש איזו שאיפה שאתה כן רוצה, חוץ מתנדבים, משהו שאתה רוצה, איזו יחידה, איזו מחלקה, איזה משהו שאתה רוצה לעשות באיחוד הצלה, או ש...
כן, אני אוהב את השאלה הזאת, כי זה דברים שאנחנו לא בדרך כלל מדברים עליהם.
כאילו, מה החלום שלך?
החלום שלי זה נושא הקשישים בארץ. יש לי אמא בת 90, שהיא...
בת 90 כבר, בגלל נראה, יו.
גברת ביר, מבית
גנר.
בת 90, ברוך השם, אישה נהדרת, היא כבר מעל 90 כבר, היא עוד מעט 91, והאישה הזאת, ברוך השם, יש לה עשרות נכדים, נינים, ואולי יותר אפילו, שעוזרים לה ודואגים לה. יש היום הרבה קשישים בארץ שאין להם אף אחד. אנחנו התחלנו פרויקט בשם תן כבוד, שהוא בעצם אנשים משלנו, בעלי ידע, באים פעם בשבוע לאותם קשישים עריריים בעיקר, ניצולי שואה, וגם לא ניצולי שואה, אבל באים אליהם ועושים להם בדיקות גופניות על לחץ דם, דופק, נשימה, מערכת הלב, לראות איך, מה קורה איתם, עוקבים אחרי. ובעצם נותנים להם איזשהו מרגוע מבחינה מקצועית.
סוכר.
סוכר כמובן. הרבה אנשים האלה הם לא שמים לב, פתאום המצב שלהם מדרדר, הם נמצאים בבית, פתאום, אחרי כמה ימים, השכנים מתקשרים, רגע, לא ראינו אותם שבוע, שבועיים, הם מתים בבית. ומתו כבר שבוע, שבועיים על הרצפה, אף אחד לא יודע שהם קיימים בכלל, והם פשוט, הצורת ההידרדרות שלהם זה מזוויע. אז התחלנו את זה, יש לנו היום 700 קשישים שאנחנו אימצנו, בתן כבוד, ואני רוצה להגיע למצב שלא יהיה קשיש בארץ, שלא יהיה לו כזה מתנדב. שמתנדב שיוכל לאמץ קשיש. זה לא חייב להיות תחקור מתנדבים באיחוד הצלה, זה יכול להיות מתנדבים מבחוץ, שרוצים ללמוד קורס כזה. אז בעזרת השם בזה נשקיע, קצת שירגע הקורונה, אנחנו נעשה...
כמו אותו זקן עם החותמת על היד בעצם.
ממש, ממש, וזה עצוב לראות שאנחנו היום במדינה כל כך מתפתחת. אנשים עדיין מוזנחים. קשישים, בעיקר קשישים. בסופו של דבר אנחנו כולם רוצים להגיע לקשישות, למצב שאנחנו מבוגרים. ברוך השם אנחנו, we're lucky, אנחנו בעלי מזל שיש לנו משפחות, אבל הרבה מהם לא. וחלק מהאנשים האלה, יש להם משפחות שלא אכפת להם מהם. וזה הדבר הקשה ביותר, וזה דבר שאני רוצה להטמיע את זה, בנוסף להצלת חיים שאנחנו עושים, מעבר שזה משהו שחשוב לי מאוד.
יפה, לסיום, אתה זוכר איזה סיפור על איזה רב, די עכשיו אנחנו בימים של פטירת הרב אלישיב למשל, או המרן הרב עובדיה, או רב נוסף שמישהו מהמתנדבים שלך עזר לו והציל אותו, שהיה איתו, איזה סיפור כזה של רב שהתנגשתם איתו בצורה חיובית.
אני יכול להגיד שאני אישית זכיתי דווקא אצל הרב אלישיב להיות הרבה פעמים.
אוקיי.
הרב דביר, שהוא אחד מהרבנים של איחוד הצלה, הרב אריה דביר, הוא היה מאוד קרוב איתו, הוא היה אחד מהאנשים שבעצם התעסקו בכל ענייני הכלכלה של, של הבית של הרב אלישיב, כל הנושא, השאלות הכלכליות, ההלכתיות. וכשפתחנו את איחוד הצלה, היה לנו הרבה הרבה שאלות. התאחדנו בזה, כל מיני שאלות, לצרף חילונים, איך לצרף, לבנות הארגון, ובעצם זה מה שבעצם פתח את הארגון לכל כלל ישראל. והרב אלישיב, הוא היה המורה דרך שלנו. ואני זכיתי להיות שם... אצלו אולי 20 פעם, ישבתי איתו, ושאלנו שאלות, באמת שאלנו שאלות, עם זוויק השש וכל האנשים, שהם באמת יסדו את הארגון הזה, ואני גם זוכר את הגדולי ישראל, שבעבר, הרב שח למשל, כשהוא נפטר, אנחנו ניהלנו את כל המסע הלוויה שלו, ואני אישית זכיתי להיות הכי קרוב אליו, בזמן כל הלוויה, אני עמדתי ליד מיטתו.
ובדל החיים טובים, הרב חיים קניבסקי, אני יודע שהייתם אצלו.
אני יכול להגיד לך שמי שלא מכיר את חיים קניבסקי שליטה, הוא אחד מהאנשים הכי מדהימים שאני פגשתי, וגם הוא עזר לנו מאוד להרים את הארגון הזה, להקים אותו, הוא מאוד תמך בנו, הגיס שלו זה רב שבארגון שלנו, הרב עזרי לא הרבה,
נכון.
מבית וגן, ויש לו חוש הומור, חיים קניבסקי יש חוש הומור כן. מאוד מאוד מפותח.
כן.
ומי שיושב איתו, אני צריכתי לשב איתו פעם 20 דקות במוצאי שבת.
וואו.
ושאלנו שאלות קשות מאוד, שאלות של דרך וניהול, ואנשים שלא מכירים את הגדולה שלו, לא זכו לראות את זה, זה חבל מאוד שלא עושים איזושהי אפשרות שכל עם ישראל יראה את זה, זה אדם שחי בחדר אחד, בצניעות גדולה מאוד, צניעות שאני לא ראיתי אף פעם, כמו רב שטיינמן בעצם, וחי ככה בחיים של סוודר של 30 שנה, שהוא לובש כל הזמן, ואהבה שלו לאיחוד הצלה היא גדולה, וכל פעם שהייתי מגיע אליו, וגם טיפלו באשתו הרבה פעמים, זכרונה לברכה, אז כשאני הגעתי אליו, כל פעם הוא מוציא את הארנק, יש לו אולי 150 שקל בארנק, 100 שקל הוא מביא.
איזה יופי.
וואו. והוא אומר, אני מקיים הרבה מצוות, אבל לא זכיתי להציל חיים, אז אני שותף.
איזה מרגש.
אז אמרתי פעם לרב חיים קניבסקי, אמרתי לו, אני צריך שהרב יבוא לבקר באיחוד הצלה. אז הוא כזה, זה כאילו מה, אמרתי, הרב, זה יחזק את איחוד הצלה, ונוכל עם כל החיזוק הזה, עם החיזוק הזה, נוכל להציל את החיים. רב חיים קניבסקי לפני שנתיים, בא לבקר בבית איחוד הצלה בירושלים.
וואו, רגע גדול.
200 שקל תרומה לאיחוד הצלה, בתוך בית איחוד הצלה בירושלים. שזה אחד מהרגעים הגדולים. אז אני חושב שהקידוש השם שהארגון הזה עושה ברחבי העולם, הוא עצום. ואנחנו עושים את זה עם דתיים וחילונים. הארגון הזה הוא לא רק חרדים, יש מכל הסוגים והמינים. אבל זה בהכוונת גדולי ישראל. וכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים, גם המוקד שלנו, זה המוקד הרפואי היחיד בארץ שעובד לפי ההלכה, גם בשבת, יום כיפור.
כן, שומר, רבנים ממש יושבים על כל שאלה, נכון? כל שאלה הלכתית, מתי מותר, מתי עשו?
ממש, אני לפעמים משתגע, אני רואה רבנים יושבים שם במוקד, מדברים על מכשיר קשר כזה, ועם הביפר כזה, האם מותר כזה, עם כזה, וזה וזה. וההשקעה שלנו היא אדירה. יש לנו היום מחלקה שלמה של מחלקת הדרכה הלכתית, שיש שם כמה אנשים שיושבים שם, הרב הלפרין שיושב שם,
כן, הרב הלפרין, נכון, כן.
ועוד אנשים,
בכלל, לא דיברנו על כל המחלקות, נכון, מחלקת נשים זה אשתך, מחלקת הרבנים זה עם הרב הלפרין, נכון, יש לנו מלא, תן כבוד, יש לכם מלא אגפים, נכון, בים, ביבשה,
באוויר.
באוויר, טוב, אוויר זה אתה.
אתה יודע מה הילדים שלי קוראים לי, כי אני כל היום בשמיים, אני טס, הילדים שלי קוראים לי אבינו שבשמיים.
אתה עדיין טס, אתה לא, אני יודע שמחר בלילה אתה טס, נכון? אתה לא יכול לחשוף, אבל...
לא, 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 לא.
אוקיי, לא גלות.
שבוע הבא, שבוע. אני טס, ברוך השם, אני יכול לטוס, יש לי את הכוחות לטוס, אני, יש לי אירוע בניו יורק, אני, אשתי כבר נתנה לי אישור, גיטי מסתכלת עליי בעיניים ככה.
היא מלא טוב, היא כבר יודעת, אתה לא יכול לדבק עוד פעם.
עיניים עצבניות.
גיטי, אנחנו בבית של גיטי ביר, חבר'ה, כפיים פה באמת למתנדבת. היא הרבה יותר מאישה ומתנדבת, היא גם אשתו ומתנדבת, היא גם אפילו מקימה, כמו שאמרת לפני כן, את האגף של הנשים.
אם לא היה גיטי, וזה אני אומר את זה פה, גם יש פה בשידור חי, אבל אם לא היה גיטי, לא היה איחוד הצלה. האישה הזאת לא נתנה לי מנוח, אמרה, אלי, אני אטפל בכל מה שצריך. כל דבר, כל דבר. מעולם לא טיפלתי בבנקים, מעולם לא טיפלתי בכלום, לא יודע כלום, לא הייתי בבנק אף פעם, לא חושב שהייתי פעם בבנק. היא טיפלה לי בילדים. הכל.
אני יודע, פעם ראיתי אותך בבית ספר של הבן שלך פה בעבדת ישראל, לא הבנתי מה אתה עושה, שאמרת לי במקרה הגעתי, לא ידעתי איפה יכול להגיע.
לא, כי אמרה לי לקחת לאסוף את הבת שלי, בטעות הלכתי לבית ספר של הבן שלי, לא ידעתי. אבל זה היופי של אשתי, שהיא באמת גיטי, אבל כל השנים היא ראתה אותי מגיע אחרי אירוע ומחייכת, ורואה אותי, אומרת לי, איך היה, תספר לי מה קרה, וסיפרתי לה, כמובן בלי פרטים חסויים, והקינה הזאת של אלי ביר חוזר מאירוע עם הציל מישהו, ואני יושב בבית ואני רואה אותו חוזר ככה עם כזה חיוך, אז היא החליטה לפני כמה שנים, שבע שנים, כן? להצטרף למערך איחוד הצלה, והקמנו את יחידת הנשים בזכותה, זה היה בהכוונת הרב חיים קניבסקי.
כדי שאישה תרגיש יותר נוח כשאישה מטפלת בה, נכון בערך?
ממש. תחשוב לעצמך איזה נזק נפשי קורה לאישה כשהיא מטופלת על ידי גברים שמטפלים בה, אם היא יכולה באותו זמן להיות מטופלת עם נשים, אותו טיפול, אותו מקצועיות, אותו הכל, וזה עשה מהפכה גדולה, היום יש לנו 300 נשים ביחידת נשים של איחוד הצלה, שעובדות לפי הקריטריונים ולפי ההלכה, ולפי כל המגבלות של הצניעות והכל, ובאות ומטפלות בנשים אחרות, ומצילות אותן, גם עם נזק נפשי, פיזי, וגם נזק נפשי. כי אישה שעכשיו נופלת, ויש לה איזשהו בעיה, והיא במצב לא צנוע, היא מקבלת איזה, או לידה אפילו, תחשוב על לידה.
לידה, כן.
אני ילדתי בעצמי הרבה נשים כבר. כל פעם, כשיש לי שכנה שילדתי אותה, היא לא רוצה, היא מתביישת לעמוד לידי.
זה לא נעים, כן?
לא נעים, זה שכן, וזה תחשוב לעצמך.
אגב, גם לא תתאים, גם נשים חילוניות ונשים...
לא קשור לדעת.
כן, ברור.
זה לא קשור לדעת. אם זה רופא, מישהו שהוא הטיפול של האנשים כבר התרגלו פסיכולוגית שרופא אין לו בעיה. אבל זה השכן, הוא האינסטלטור שלנו.
כן.
תחשוב, האינסטלטור פתאום ילד אותי. או הרבה, המורה, הוא המורה בבית ספר של הבן שלי.
נכון.
פה נהיה מצב שעכשיו השתנו הדברים. היום אנחנו נותנים, בכל אירוע שיש בו אירוע של אירוע של נשים, אנחנו נותנים פריבילגיה לנשים להגיע.
מענה לכל, אתם בעצם מוצאים מענה לכל דבר.
אז פה מהפכה. אין דבר שהארגון הזה עשה שהוא לא מהפכני ולא חדשני.
אתה מרגיש בר מזל בעניין הזה? אני קראתי לך שר החסד, תשמע, עשית פה מהפכה שאף אחד לא עשה.
אני באמת מרגיש בר מזל, כי יכלתי היום להיות בעל חברת אינסטלציה גדולה.
שזה דבר חשוב בפני עצמו.
דבר חשוב, יש לי חבר שעושה את זה, והוא מבסוט.
כן, מצוין.
והכל, והוא למד איתנו בחדר, והוא מבסוט, אבל מצד שני, אני זכיתי להיות חלק מארגון שאני רק חלק קטן ממנו.
אתה מבין את העוצמה של הארגון הזה?
הוא עולמי דרך אגב. אתה נסעת למקסיקו, ראית את הצלה במקסיקו, נסע לפנמה, תראה את הצלה בפנמה, דיבר איתי אתמול רמון, אחראי על הצלה בפנמה, אומר לי, אנחנו עסוקים יום ולילה עכשיו, וקורונה עוזרים לאנשים. לא היה דבר כזה לפני זה. היום יש בכל מיני מקומות בעולם שעזרנו להם לייסד את הדבר הזה. כמובן שהיו הצלות בניו יורק קודם, שעזרו וטיפלו, אבל יש הרבה מקומות בעולם שלא היה את הדבר הזה, וראו את המודל שלנו בישראל.
ואתה עוד מתרגש אבל ממקרים של הצלת חיים שאתה שומע שהמתנדבים שלך עשו?
אין יום.
או כבר שגמרנו, אתה כבר נהיית כמו...
אין יום, אני מקבל אירועים פה, על, היה פה שוטר בן 59, שיצא לריצה בו בתל אביב, שוטר, ובחור צעיר, יש לו 5 ילדים בבית, עשה ריצה, קיבל דום לב, ונצא ריצה, בחור בריא. לא קורונה, לא תאונת דרכים, לא סרטן, דום לב. מתנדבים שלנו, 5 מתנדבים הגיעו, טיפלו בבן אדם הזה, עשו לו החייאה מלאה, שוקים חשמליים עם מכשיר שיש להם של איחוד הצלה, עם ציוד של איחוד הצלה, והחזירו לו דופק. הבן אדם הזה חי ונושם, ועשו לי סרטון שהבן אדם הזה מודה לי ואומר לי, מזל טוב ליום הולדת של הבת שלי, של הנכד, של הנכד שלי.
כן.
אני שומע דבר כזה, איך זה לא ייתן לי מוטיבציה להמשיך.
שר החסד הרשמי של ישראל, אלי ביר, נשיא ומייסד ארגון איחוד הצלה, שמערך אותנו כאן בבית במוצא שזה, שבין המצרים, בין ראש חודש לתשעה באב, ימים כל כך עצובים, ימים של דיכאון, ימים של שנאה, ימים של קורונה, אבל הפינה היהודית הכל כך מחבקת ואוהבת ומקדשת וקדושה של איחוד הצלה, למען נלמד איך בדיוק לחיות ואיך לאהוב אחד השני, בדיוק מה שהיהודי הזה עשה כל החיים שלו. אלי ביר, אשריך ואשרי כל ה-6,000 מתנדבים שלך, המתנדבות שלך, ושתמשיך לקדש שם שמיים ולעשות חסד גדול. אלי, תודה שירחת אותי.
אבל אני מאוד מקווה שבאמת בזכות השידור הזה שאתה משדר אותו לכלל עם ישראל, בשבוע של תשעה באב, אנשים ירתמו לעזור אחד לשני, כי זה הדרך היחידה. זה לא חייב להיות באיחוד הצלה, זה יכול להיות סתם ללכת לשכן שזקוק לעזרה ולעזור. אם השפעתי על מישהו אחד ואתה השפעת על מישהו אחד, זה היה שווה כל התחום.
השפעת. אלי ביר, תודה רבה רבה שירחת אותי.
תודה רבה שהזמנת אותי.
וכאמור בשלב הזה תודה רבה לארון צורף שצילם אותנו כאן מקצועית. אם אתם רוצים את ארון צורף, הפרטים על המסך, הטלפון להזמנת אירועים 052-514-5405. תודה רבה ליעקב בלוך שערך והפיק אותנו, תודה רבה לנהג הצדיק, ושימי ברוורמן, האיש הקרוב אלינו כאן, שהגיע ועשה את כל העבודה.
אבל באמת מרגש פה שאתה הזמנת אותי להיות בבית שלי אצלך בתוכנית, ויותר מזה, אני מאוד מקווה ששנינו השפענו על כמה אנשים פה בארץ שיעשו חסד.
השפענו.
השבוע זה השבוע הכי חשוב.
שבוע חשוב.
זה שבוע שעם ישראל סבל הכי הרבה ממנו.
נכון, כל ההיסטוריה.
אני רוצה שאנשים ייקחו את המודל הזה והתנדבו ויעזרו, לא משנה לזה ארגון.
לא, לאיחוד הצלה, כמובן. תודה רבה לגרפיק שעשו לנו את המסכה, כמו שאתם רואים את המסכה החדשה של מוצא שחי, וזהו, הנה, גם אלי שם את המסכה שלו. חוזרים להיות בריאים, שבוע טוב לכם, שבוע טוב. רק בשבוע טובות.